הגענו דף כ"ב עמוד א', בשורה החמישית. למדנו בדף הקודם על מחלוקת בין חזקיה לרבי אבאו. כשהתורה אומרת לא תאכל, לא תאכלו, האם זה כולל גם איסור הנאה או רק איסור אכילה? לפי חזקיה, רק איסור אכילה, ולכן כתוב לא יאכל חמץ, להגיד שיש גם איסור הנאה. ולפי רבי אבאו לא. לא תאכל, לא תאכלו, כולל גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. והגמרא מקשה עכשיו על רבי אבאו ממקומות שונים שכתוב שם לא תאכל, לא תאכלו, ואין שם איסור הנאה. הגמרא מתחילה, מה טיב רבי יצחק נפחא ורי גיד הנשה, דרחמנא אמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אז יש פה איסור אכילה על גיד הנשה, ותנן, למדנו, שולח אדם ירך לנוכרי וגיד הנשה בתוכו, מפני שמקומו ניכר, מותר לאדם, ליהודי, לשלוח ירך שלמה של בהמה לגוי, שיש בו גם גיד הנשה, ולא חוששים שמא ישראל יראה את זה, ואז יחשוב שכאילו ניתן לגיד כבר כי ישראל הביא את זה לגוי. למה? כי מקומו ניכר. זה ברור, רואים את הגיד בתוך הירך. בכל אופן למדנו במשנה הזאת שמותר ליהנות מגיד הנשה, כי מותר ליהודי לשלוח לגויים כבמתנה ירך שלם, ירך שלמה, יחד עם גיד הנשה. הרי שכתוב לא יאכלו גיד הנשה, זה רק איסור אכילה, לא איסור הנאה. אומרת מה, כסבר רבי אבאו, כשהותרה נבלה, היא וחלבה וגידה הותרה. אומר רבי אבאו, כשהתורה התירה במפורש ליהנות מנבלה, היא תירה גם החלב של הנבלה, גם הגיד של הנבלה וכו'. אז בעצם, הנבלה הזאת, מתוך זה שהותרה, התורה היא תירה נבלה, היא תיר גם ליהנות מגיד הנשה. אומרת הגמרא, ניחא למאן דאמר, יש בגידין בלא נותן טעם. אומנם תשובה הזאת טובה למי שסובר, יש בגידין, בגיד הנשה, טעם בשר. אז אכן, גיד הנשה יכול להיכלל בבשר, בנבלה. למאן דאמר, אין בגידין בלא נותן טעם. יש מחלוקת בזה, מי שסופו שאין בגידים ונותן טעם, אין בגיד הנשה טעם בשר, מה יקלה ממה הוא יגיד? הרי לדעתו בעצם גידים לא בכלל נבלה, הם כמו עצמות יבשות. אלא אומרת, מה, מי סובר שאין בגידים ונותן טעם? מי מן שמת לדאמר אין בגידים ונותן טעם? רבי שמעון. נתניה, אוכל מגיד הנשה של בהמה טמאה, מי שאומר אוכל מגיד הנשה של בהמה אסורה, בהמה טמאה, רבי יהודה מחייב שתי מלכויות, אחד כי הוא אכל בהמה טמאה, בהמה אסורה, ואחד בגלל גיד הנשה. ורבי שמעון פותר מגמלכות לגמרי. משום בהמה טמאה הוא פותר, או משום גיד הנשה קודם כל הוא פותר, כי אין בגידים בנותן טעם, לא נחשב בשר. ומשום בהמה טמאה הוא פותר, כי הוא סובר שיש איסור גיד הנשה רק בבהמה טהורה. ואם אתה אומר שרבי שמעון הוא זה שאומר שאין בגידים בנותן טעם, רבי שמעון בכלל סובר שגיד הנשה אסור בהנאה. ורבי שמעון הכי נמיד אמר, דאסר בהנאה, אכן כך, נתניה. גיד הנשה מותר בהנאה, ורבי יהודה, ורבי שמעון אוסר. הרי שאין בעיה, אין בעיה. מי שסובר אין בגידים בנותן טעם, סובר שאכן אסור ליהנות מגיד הנשה, ומי שסובר יש בגידים בנותן טעם, הוא סובר שזה כלול בנבלה, ולכן מותר ליהנות מגיד הנשה. עומד מעברי דם, על גבי איסור דם, דרחמנא אמר, התורה אמרה, כל נפש מכם לא תאכל דם, ותנן, כתוב, אלו ואלו מתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון, וניכרים לגננים לזבל ומועלים בו. אלו ואלו הכוונה, השרי הדמים של החטאות הפנימיות, החטאות החיצוניות, הם מתערבים באמה, הם מתערבים בתוך תעלת המים שעובד בעזרה, יוצאים לנחל קדרון, ואז אפשר למכור את הדם הזה, יחד עם המים, לגננים לזה ולהשתמש בהם לזבל בהם את השדות. ומועלים בהם, מי שלוקח את זה בלי לשלם, עובר לאיסור מעילה. הרי מפורש שמותר ליהנות מדם. דם זה רק איסור אכילה, לא איסור הנאה. ולמרות שכתוב לא כל נפש מכם לא תאכל דם, הנה רואים שזה לא תאכל, לא כולל פה איסור הנאה. אומרת מה, שני דם? דם זה שונה, למרות שכתוב לא תאכל, תתקיש למים, יש הקש מיוחד למים, לכתיב לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים, מה מים מותרים, אף דם מותר, יש הקש למים, כמו מים סתם ככה מותרים בהנאה, גם דם מותר בהנאה. אומרת הגמרא, מי אמר שהקש של דם למים זה סתם מים, אולי זה קש למים שמנסחים על המזבח, ואימא כמים המתנסחים על גבי המזבח, שהם אסורים בהנאה כמובן, אמר רבי אבאו, כמים, כמים הכוונה רוב מים, מים רגילים שמותרים בהנאה. אומרת גם מידי רוב מים כתיב, לא כתוב בפסוק רוב מים. אלא מרווה שכמים הנשפחים, ולא כמים הניסחים. הרי כתוב, על הארץ תשפחנו כמים, מדובר על מים שניתנים לשפיחה, כמובן מים שניסחים על המזבח, לא נשפחים. אומרת גם, יש דבר כזה מים נשפחים לפני עבודה זרה, ואם כמים הנשפחים לפני עבודה זרה, שהם כמובן אסורים בהנאה, כל דבר שמקריבים לפני עבודה זרה, אסור בהנאה משום תקרובת עבודה זרה. אולי זה הכוונה, על הארץ תשפחנו כמים, כמו מים לפני עבודה זרה. אומרת מה, לא, מים לפני עבודה זרה לא קוראים מים שנשפחים. התנמי קוראים לזה ניסוך עיקה, קוראים לזה ניסוך. מאיפה לומדים? תכתיב, לעניין עובדי עבודה זרה, ישתו יהיה נסיכם. כלומר, מים שנשפחים לפני עבודה זה נקראים מים הניסחים, לא מים הנשפחים. לכן התורה, מה שתורה הקישה, מים לדם, הכוונה, או דם למים, הכוונה, מים שנשפחים על הארץ לגמרי, סתם מים שמותרים בהנאה, ממילא גם דם מותר בהנאה. שואלת הגמרא, הוא לחיזקיה, למה הלכתה איתקש דם למים? לחיזקיה, שהוא סובר שאיסור אכילה לא כולל איסור הנאה, אז למה יש הקש בין דם למים? וזה הקש שכבר למדנו כמה פעמים, רבי חייא בר אבא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין לדם קודשים שאינו מכשיר, דם קודשים לא מכשיר אוכלים לקבל טומאה, שנאמר, לא תאכלנו על הארץ, תשפכנו כמים. יש פה הקש בין דם למים, דם שנשפך כמים מכשיר, רק דם שנשפך כמים מכשיר, ולא דם שאינו נשפך כמים אינו מכשיר, כלומר, דם שלא נשפך כמים, אלא מדובר על דם קודשים, שהוא זורקים אותו על המזבח, הוא לא מכשיר אוכלים לקבל טומאה. הגמרא ממשיכה בעוד קושיות על רבי אבאו, עוד איסורי אכילה שאינם אסורים בהנאה, והרי עבר מן החי דכתיב לא תאכל הנפש עם הבשר, ותניא רבי נתן אומר, מניין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ועבר מן החי לבני נוח, תמוד אמר לפני עיוור לא תיתן מכשול. כלומר עבר מן החי, כתוב מפורש לא תאכל, לכאורה זה צריך לכלול גם איסור אכילה, גם איסור הנאה, ואילו אנחנו לומדים כאן שאין איסור הנאה על עבר מן החי, כי רבי נתן כותב, הוא שואל, מניין שלא ישית אדם כוס יין לנזיר? נזירים אסור ביין. עבר מן החי אסור לבני נוח, אסור גם לגויים. אז מניין שאדם לא יושיט להם איסור, כדי לא להכשיר אותם באיסור, מאיפה לומדים את זה? מלפני עיוור, לא תיתן מכשול. משמע שאסורים רק משום לפני עיוור, אבל הלכלבים שרים, מותר לתת עבר מן החי לכלבים, למרות שהוא נהנה מכך. כלומר, נכון, אסור לתת לגוי עבר מן החי, כי אתה מכשיר אותו באיסור, ולא כי יש פה בעיה של הנאה. הרי לכלבים זה מותר. אז רואים שיש איסור אכילה לעבר מן החי, אבל לא איסור הנאה. אומרת לו, שאני עבר מן החי, למרות שכתוב בו לא תאכל, יש פה הקש לדם, דאיתקש לדם, דכתיב, רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש. בהמשך הפסוק כתוב, לא תאכל נפש עם הבשר. הרי הסמיכות לדם לעבר מן החי, יש פה הקש. ואז כמו שדם מותר בנה, כך עבר מן החי מותר בנה. עומד גמר לחיזקיה, שהוא סובר שאיסור אכילה לא כולל איסור הנאה, למה הלכת איתקש עבר מן החי לדם? למה יש הקש בין עבר מן החי לדם? עומד גמר, מה לך? דם הוא דתקש לעבר מן החי. דם הוא קש לעבר מן החי, ולא להפך. מה עבר מן החי אסור? אף דם מן החי אסור. כמו שעבר מן החי אסור באיסור חמור, באיסור האמור בו, גם דם מן החי אסור. מה הכוונה? איזה דם אסור בקרת? דווקא דם מן החי. מה הכוונה דם מן החי? איזה? זה דם הכזה שנפש יוצא בו. בגמרא וכריתות עוסקים בזה ברחבה. יש ארבעה שלבים בהכזת הדם מהבהמה. בהתחלה הוא שוטט מעט, אחרי זה הוא מקלח, ואחר כך יש עוד כמה שלבים. בכל אופן, דווקא הדם המקלח בשעת השחיטה זה הדם שאסור באיסור כרת. זה לומדים דם מן החי, זה ההיקש שיש בין דם מן החי לדם לעבר מן החי. עכשיו הגמרא מביאה קושיה גם על חזקיה וגם על רבי אבאו. לגבי שור הנסכל, שור הנסכל זה שור שהרג אדם ודינו להיסכל. אומרת גמרא, הרי שור הנסכל דרחמנא אמר לא יאכל את בשרו, כתוב שכל יסכל השור לא יאכל את בשרו. ותניא, כתוב בברייתא. ממש מה שנאמר שכל יסכל השור אין יודע שנבלה ונבלה אסורה בחילה. ברגע שסוקלים את הבהמה, זה הופך להיות נבלה, לא שחטו את הבהמה. לכן ברור שהנבלה אסורה באכילה. למה התורה צריכה לומר לא יאכל את בשרו? אלא מה תמוד לומר לא יאכל? נגיד לך, כתוב שאם שחטו לאחר שנגמר דינו, אסור. להגיד לך שאם נניח דנו שור להיות שור הנסכל, ועוד לא סקלו אותו, את השור הזה, ואחרי זה שחטו אותו, אז בשרו אסור באכילה. לכן אמרו לא יאכל את בשרו. אין לי אלא באכילה, בהנאה מניין, אז רק באיסור אכילה, מי אמר שגם אסור בהנאה? תמוד אמר, הוא בעל השור נקי. ומה עם האשמה? מה איפה לומדים את זה בעל השור נקי? זה לא פשט הפסוק, פשט הפסוק עוסק בשור תם, אם מדובר על שור תם שהרג אדם, אז בעליו נקי מאשמה. הוא לא חייב מיטה בידי שמיים או כופר. בכל אופן, מה לא דרשו מזה בעל השור נקי? מה עם האשמה? שמעון בן זומא אומר, כי אדם שעומד לחברו יצא פלוני נקי מנכסיו, כאילו אדם לגמרי התנקה מנכסיו, הפסיל אותם לחלוטין. זה הכוונה, יש פה גם איסור הנאה. ואין לו בהנאה בהם כלום, אין לו בהם הנאה של כלום. כלומר, כך גם כוונת הפסוק, בעל השור יצא נקי, אסור לו ליהנות מהשור. אז למדנו גם איסור אכילה, וגם איסור הנאה בשור הנסכל. ועכשיו יש קושה גם על חזקיה וגם על רבי אבאו. תם, הסיבה ששור הנסכל אסור גם בהנאה, הוא רק בגלל דכתב רחמנה, הוא בעל השור נקי. דימי לא יאכל, אם מלשון לא יאכל, איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. אם זה רק היה כתוב לא יאכל בשרו, משמע איסור אכילה ולא איסור הנאה, כך משמע בהברייתא. ולכן התורה הייתה צריכה לבוא ולומר, הוא בעל השור נקי, למד שגם עשו בהנאה. וזה קושיה גם לחזקיה וגם לרבי אבאו. כי הרבי אבאו זה ברור, אמר כל פעם שכתוב לא יאכל, לא תאכלו, זה כולל גם איסור הנאה. אבל גם לחזקיה כתוב לא יאכל, לדעתו, כשכתוב לא יאכל בלשון משונה יותר, הרי זה כולל גם איסור הנאה, אז קושיה גם עליו. אין עומד גם לעולם. לא יאכל איסור אכילה ואיסור הנאה משמע. באמת, עדיין לא יאכל, הכוונה גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. כל אחד לפי דרכו, חזקה ורבי אבאו. למה התורה אמרה בעל השור נקי, לעמד על הנאה, אסור הנאה, להנאת אורו הוא דעת, אבל למדנו שגם האור של שור הנשכל אסור בהנאה. ולמה היינו חושבים שמותר בהנאה? ויצטרך צריך את הלימוד הזה, סגה דעת החמינה לא יאכל את בשרו כתיב. כתוב בתורה לא יאכל את בשרו. היינו חושבים בשרו אין, אורו לא. היינו אומרים דווקא בשר של השור אסור בהנאה, אבל האור של השור מותר בהנאה. כמה שמלה, לכן התורה לימדה אותנו בעל השור נקי, שגם האור של שור הנשכל אסור בהנאה. אומרת כמה, להנח תנאי, לתנאים אחרים, מסכת בבא קמא, דמאפקי להיקרא לדרשה אחרינה, שהם דורשים את החלק של הפסוק הזה, בעל השור נקי לדרשה אחרת, לדוגמה, לחצי כופר, ששור טעם שהרג אדם, הוא פטור אפילו מחצי כופר, או לדמי ולדות, ששור שנגח אישה והייתה לה הפלה, אז פטור מדמי ולדות, אז הם דרשו את בעל השור נקי לדברים אחרים. מה ידרשו על הנעת אורו מנעלי? מה הוא לומד מנעלי הוא? מה הם לומדים של אורו של שר הנזכור, או יותר נכון, מאיפה הם לומדים שעשו ליהנות מאורו של שור הנזכל? אין להם את הבעל השור נקי לדרשה. אומרת כמה נפקה להו, מעת בשרו, את התפל בשרו. הם לומדים מעת בשרו, את הכוונה, זה בא לרבות עוד משהו, לא רק בשרו, את בשרו. זה הדבר התפל בשרו. מה הדבר התפל בשרו? אורו. אז גם בשר שור הנשכל אסור בהנאה, וגם את הדבר התפל בשרו אורו. ואידך, אז מהתנא שלמד איסור הנאה מבעל השור נקי, מה הוא לומד מהריבוי את, את בשרו? אלא יש תנאים שלא דורשים את, אומרת הגמרא. את לא דרש, התנא הזה לא דורש את המילה את. כמו שלמדנו אצל שמעון העמסוני. כי לתניא, שמעון העמסוני והמילה נחמיה העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. הם היו דורשים כל עת שבתורה. הם רצו להראות שכל אות בתורה יש לו דרשה מיוחדת, אפשר ללמוד מזה משהו. לכן דורשו כל עת, לבא לרבות משהו. כיוון שהגיע לעת השם לוקח עתירה, פרש. אחרי שהגיע לעת השם לוקח עתירה, איזה דבר אפשר לרבות על כבוד שמיים? כלומר, זה שצריך לראות השם זה ברור. האם אפשר לרבות שום דבר שצריך לראות השם, להשוות איזה מורה של משהו, להשוות אותו למורה של השם? אי אפשר. אז הוא פרש מהדרך לדרוש אות, לדרוש את המילה עת. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שבדרש, למדתי עליהן, עד כה דרשת עתים יפה, אז מה עם כל הדרשות הללו? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר לדרישה, כך אני מקבל שכר לפרישה. כמו שקיבלתי שכר לדרישה של העתים, כך אני מקבל שכר לפרישה מלדרוש אותם, ומה הכוונה? וזה הכוונה, כמו שכבוד שמיים, כבוד שמיים היה לראות שאין בתורה שום עוד שלא לצורך, ולכן אני דורש גם עת שבתורה, כך כבוד שמיים לראות שלא להשיבות שום דבר לירתו של מקום. אבל עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, כן, יש בחינה מסוימת שתלמידי חכמים צריך להשוות את המורה אליהם כמו מורה של שמיים. אז הנה למדנו. בכל אופן, אלה שדרשו ובעל השור נקי להנעת אורו של השור הנשכל, הם לא דורשים את המילה את. עוד קושיה על חזקיה ורבי אבאו, והרי אורלה דרחמן אמרה, התורה אמרה, שלוש שנים יהיה לכם ערילים לא יאכל, ותניא כתוב בברייתא, ערילים לא יאכל, אלי אלא איסור אכילה, מניין שלא ייהנה ממנו ולא יצבע בו, כלומר לא יצבע בפרי אורלה שראוי לצביעה, ולא ידליק בו בשמן של אורלה את הנר, תלמוד לומר, וערלתם אורלתו, ערילים לא יאכל. כתוב אורלה שלוש פעמים בפסוק, לרבות את כולם, לרבות את כל סוגי ההנאה. הרי שהתורה השתמשה בריבוי כדי לאסור גם בהנאה, תמה דכתב רחמנא, וערלתם אורלתו ערילים. דווקא בגלל שהתורה אמרה שלוש פעמים אורלה, אז אסור בהנאה. הלפך, אם לא היה ככה, ואמינה איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. אם היה כתוב רק לא יאכל משמע, רק איסור אכילה ולא איסור הנאה. הרי זה קשה גם לרבי אבאו וגם לחזקיה. עומד מה לעולם לא יאכל משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה. באמת לא יאכל כולל גם איסור אכילה, גם איסור הנאה. באורלה יש משהו מיוחד, ושאן יעתם דכתיב לכם. הרי כתוב, יהיה לכם ערילים. ויצטריך. סג הדעת החמינה היה ולדעתך לומר, הוא אילו כתיב לכם, מכיוון שכתוב לכם, שלכם יהיה, היית אומר שמותר ליהנות מהאורלה, כתוב לכם. כמה שמלה, לכן התורה אמרה, ריבוי מיוחד, שברלתם אורלתו ערילים. עומד כמה, ולאשת דכתיב ואנך קראק לכם לעמלים, ואת כתוב ברלתם אורלתו וכו', למה צריך לכתוב לכם? במה בא לרבות לכם? או למעט. לקידתניה, באמת נחלקו אם זה בא לרבות או למעט. הברייתא אומר כך, לכם בא לרבות את הנטוע לרבים. שגם אילן שנטוע לרבים, נניח על דרך במקום של רשות הרבים, שהוא לשימוש הרבים, גם באילן הזה יש איסור אורלה. הפירות אסורים בשלוש שנים הראשונות. רבי אומר, רבי יהודה אומר דווקא בא למעט, להוציא את הנתון לרבי. מה הייתה מדת הנקמה? הנקמה מסביר לכתיב, ונטעתם, כתוב בפסוק, וכי תבואו לארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. ונטעתם, הכוונה ליחיד משמע. האדם, האדם יחיד, הוא נוטע, כל אחד ואחד, שלומר, נוטע בשדה שלו, או בחצר שלו, לרבים לא משמע. ולכן כתב רחמנא לכם להביא את הנטוע לרבים. לכן בא לרבות עוד גם האילן הנטוע לרבים, גם הוא עשו ב... גם הוא עשו באורלה. ואילו רבי יהודה אומר, לא, נטעתם משמע בין רבים בין יחיד. אדרבה, נטעתם משמע שגם אם זה אילן שנטוע לרבים, גם נטוע ליחיד, שיש איסור אורלה. ולכן, בין יחיד, בין רבים משמע, גם כן. אז לכן, מכיוון שיש פה שני ריבועים, כתוב נטעתם, זה גם ליחיד וגם לרבים. וגם לכם זה בין יחיד בין רבים. שני ריבועים, זה אומרת הגמרא, ריבוי אחר ריבוי, יש ריבוי אחר ריבוי, גם לכם, גם נטעתם. והכלל בריבוי אחר ריבוי, אין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט, זה מעט את הכתוב, במקום לרבות, פעמיים ריבוי זה מיעוט, זה בא למעט אילן הנטוע לרבים. כלומר, לפי רבי יהודה, אילן הנטוע לרבים בעצם אין בו איסור עורלה. הגמרא ממשיכה בדף הבא, הגענו לכף ג' עמוד א', התורה ממשיכה בדף הבא להקשות עוד על רבי אבאו, וגם על חזקיה, לגבי מצוות נוספות. נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.